שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רוחניות חילונית, והיום אנחנו נמשיך לצלול לתוך אחד הגופים המוזרים ביותר שיש בטבע, החורים השחורים, אותם גופים שאיינשטיין חזה על קיומם בתורת היחסות הכללית, חזה ואפילו לא האמין שהם באמת יהיו קיימים, כי זה רק בא מתוך המתמטיקה שלו. ו-50 שנה אחרי בערך התחילו להגיע באמת האישושים הראשונים שכנראה יש אותם, וככה האישושים הלכו והצטברו עד שבשנת 2000 באמת הצליחו לאשש אישוש מאוד מאוד יפה שקיימים חורים שחורים, עד כדי כך יפה שבשנת 2020 הם זוכים בפרס נובל לפיזיקה על הצילומים שלהם שמאוששים שיש דבר כזה חורים שחורים מסיביים, ויחד איתם זוכה גם רוג'ר פנרוז בפרס הנובל בפיזיקה על פיתוחים תיאורטיים שהוא עשה להבנה של חורים שחורים. יאללה, מתחילים. כמו שראינו בשני החלקים הקודמים, אלברט איינשטיין הוא ממש כמו מורפיוס מהסרט המטריקס. הוא נתן לנו איפשהו את הגלולה האדומה, הגלולה שמוציאה אותנו מהמטריקס, מהאשליה, אל המציאות האמיתית. הוא הראה לנו עד כמה אנחנו תקועים באיזה חתיכת אבק קטנה של הבנת מציאות, כשהמציאות האמיתית היא בעצם משהו הרבה הרבה יותר גדול, ולכן מאוד שונה ומאוד מוזר ממה שאנחנו מכירים. והנה הוא התחיל להרחיב לנו את המציאות ולהראות לנו איך אנחנו יכולים לצאת מהגרגר אבק שאנחנו תקועים עליו, כדי להבין איפה באמת אנחנו חיים, מה באמת המציאות כמו שהיא. ואתם יודעים, זה בגלל שזה משהו חדש שאנחנו לא מכירים, זה שונה מאוד מחיי היום יום שלנו ומה שהתפתחנו אבולוציונית לתפוס, אז הדברים נראים לנו מאוד מאוד מוזרים, שונים, לא הגיוניים, אבל בכל זאת זה באמת מה שקורה, זה הדברים כמו שהם, ולכן באמת אנחנו יכולים לאשש את תורת היחסות ולמצוא כל כך הרבה סימוכים לזה שמה שאיינשטיין מצא הוא אמיתי. אז אנחנו למשל חושבים שמה שיש זה רק 3 מימדים שאנחנו יכולים לראות, אורך, רוחב וגובה. Well, זה לא נכון, תחשבו שוב, יש בעצם 4 מימדים, עוד כיוון שאנחנו לא יכולים לראות, אבל הוא עדיין קיים ושם נמצא, ואנחנו תופסים את זה כזמן, כזרימת זמן, שכאילו יש עבר, הווה, משהו כרגע, והעתיד שעוד לא קרה. אבל גם זה לא באמת נכון. הזמן הוא בעצם, כמו שראינו, מימד רביעי, בדיוק כמו אורך, רוחב וגובה, ולכן כל הזמנים נמצאים שם בבת אחת, גם העבר, גם ההווה וגם העתיד. לכן בעיקרון כל מה שעשינו, כל מה שנעשה נמצא שם, ותיאורטית אפשר אולי לבנות מכונת זמן ולעבור בין הזמנים האלה. וזאת הייתה רק התחלה, כמו שראינו. אחר כך הוא ממשיך הלאה בתורת היחסות הכללית שלו, ומבין שמה שנראה לנו כאילו יש כוח כובד, זה בכלל לא נכון. תחשבו שוב, אין כוח כובד. מה שיש לנו במקום זה מרחב וזמן, 4 מימדיים כאלה שמתעקמים, והעקמומיות הזאת נתפסת על ידינו כאילו יש איזשהו כוח, משיכה, שמקרב בין מסות. אבל בעצם זה רק בגלל העקמומיות של המרחב וזמן. ואנחנו כולנו חיים בעצם על מין סוג כמו של כזה בלון, אם תרצו. אנחנו מצוירים על גבי פני הבלון, על הגומי הזה של הבלון. זה הגומי הזה, פני הבלון, הם בעצם 4 הממדים שלנו, ורק שם יש לנו קיום. אנחנו ממש כמו מין דמות מצוירת על זה. אנחנו וכל היקום כולו, כוכבים וכדור הארץ וכל דבר בעצם. יש לנו רק שם, לכן יש לנו את הקיום, כי אנחנו קיימים בתוך 4 הממדים האלה. אבל אולי בעצם יש עוד מרחב זמן שונים, כמו יקומים שונים, עם כמות ממדים שונה. אולי אפשר אפילו לעבור ביניהם. אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו כבר רואים פה את הפוטנציאל, כן? את עד כמה המציאות שונה ממה שחשבנו. ואז בסופו של דבר גם אנחנו מגיעים לחיזוי הזה של תורת היחסות הכללית, של החורים השחורים, כמו שראינו, אותם כוכבים שקרסו לתוך עצמם, ובגלל זה יש להם כוח משיכה מאוד גדול, המרחב והזמן עקומים שמה כל כך הרבה, הם מתעקמים בעצם עד לאינסוף. זאת היא הנקודה הסינגולרית שדימרנו עליה, הנקודה שבה בעצם במשוואות יש חלוקה באפס, ולכן זה בעצם אומר ששם אינסוף, יש שמה בעצם מרחב זמן שיתעקם עד אינסוף. מה זה בדיוק אומר? לא ברור. אולי זה לא בדיוק קיים דבר כזה, אבל הנה, עברו 50 שנה, ולמרות שאפילו איינשטיין לא חשב שיהיה דקה משהו כזה, אנחנו מתחילים לגלות שאכן יש חורים שחורים. החור השחור מוגדר על ידי אופק האירועים. אופק האירועים הוא אותו מין גבול כזה, ששמה העקמומיות כל כך גדולה, או כוח המשיכה אם תרצו, כל כך גדול, ששום דבר לא יכול לברוח יותר מהחור השחור, אפילו לא האור, והאור הוא הדבר שנע הכי מהר כמו שראינו. אז אם הוא לא מצליח לברוח, שום דבר אחר לא מצליח לברוח מהחור השחור, ולכן כל דבר שיעבור את הגבול הזה, הגבול הדמיוני הזה שנקרא אופק האירועים, לא יוכל לחזור אחורה, ולכן החור השחור הוא בעצם שחור, כי שום דבר לא יכול להיפלט ממנו אלא רק להיכנס אליו. אבל במרכז החור השחור יש את אותה נקודה סינגולרית מוזרה, אותו אזור ששם המרחב והזמן כל כך עקומים, עקומים עד אינסוף. אולי זה אומר בעצם שזה מין כמו סוג של חור יש שם באמת, כאילו לקחנו מין סיכה קטנה ועשינו חורים בבלון שלנו, בחורים במרחב הזמן. יכול להיות שמשם אנחנו יכולים לעבור אולי ליקומים אחרים, למרחבים, מרחב זמן אחרים. ואולי זאת היא דרך לעבור למקומות אחרים במרחב ובזמן שלנו. אנחנו עוד לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, שלפי תורת היחסות קוראים שם דברים מאוד מוזרים. למשל, אנחנו רגילים שאנחנו יכולים ללכת לכל כיוון במרחב, למעלה, למטה, לצדדים. אבל בזמן אנחנו יכולים לנוע רק לכיוון אחד, לכיוון העתיד. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה על העבר. מסתבר שכשמגיעים וכשעוברים, שחוצים בעצם את אופק האירועים, אנחנו ראינו שאז יש היפוך, ופתאום אפשר לנוע גם אחורה בזמן, אבל מצד שני, אנחנו חייבים ללכת רק בכיוון אחד במרחב, רק לכיוון של מרכז החור השחור, רק לכיוון הנקודה הסינגולרית. אי אפשר לברוח לשום כיוון אחר. זה אפילו יותר מוזר מזה. באופק האירועים עצמו, ממש בגבול מה שקורה, יכול להיות משהו, מצב מאוד מעניין. חורים שחורים הם יכולים להסתובב סביב צירם, כמו כל כוכב אחר. עכשיו, ברגע שכוכב מסתובב, הוא גורר איתו קצת את המרחב זמן שהוא נמצא בתוכו. כי אתם מבינים, כמו שאמרנו פעם קודמת, יש דינמיקה פה, יש קשר בין המסה והאנרגיה לבין המרחב הזמן. המסה והאנרגיה מעקמים את המרחב זמן, ואז המרחב זמן העקום הזה גורם למסה ולאנרגיה לנוע ולהתקרב אחד לשני, כאילו יש כוח משיכה. ככה שיש ביניהם קשר. אז בגלל הקשר הזה, מה שקורה זה שברגע שאיזשהו כוכב מסתובב, הוא קצת לוקח איתו בסיבוב הזה את המרחב הזמן שסביבו. הוכיחו אפילו שזה קיים. פה מסביב לכדור הארץ שלנו, כדור הארץ מסתובב וקצת מזיז מסביבו את המרחב זמן עצמו, ואפשר ממש למדוד את זה, למדוד את ההשפעה הזאת, וראו שאכן המרחב זמן מסתובב, הזמן בגלל זה נע יותר לאט קצת מסביב לכדור הארץ, בדיוק לפי המשוואות של תורת היחסות הכללית. ומה קורה אם אנחנו מגיעים לחור שחור מסתובב? ברגע שהוא מסתובב ואנחנו נמצאים על אופק האירועים, הוא גורר איתו את המרחב זמן בצורה כל כך רצינית, עד שיקרה לופ בזמן. משהו שהוא באמת הזוי לחלוטין. כדי להבין מה זה, בוא נדמיין איזושהי חללית שמגיעה לאופק האירועים של חור השחור, ויוצרת שם, כי היא לא רוצה ליפול פנימה, היא לא רוצה שלא תוכל לברוח, אז הם עוצרים באופק האירועים. ועכשיו האסטרונאוטים האמיצים מחליטים לצאת מהחללית ולהתחיל להסתובב, להתחיל לנוע כזה, לראות מכל הצדדים של חור שחור. כן, אז הם כזה מסתובבים כזה, מתחילים בטיול, מתרחקים מהחללית ומסתובבים סביב החור השחור, עד שהם יחזרו חזרה לחללית, יסיימו סיבוב שלם ויחזרו חזרה. אבל אז מה שיקרה זה שבעצם נוצר שם גם לופ בזמן, וכשהם יחזרו חזרה לחללית, לפי תורת היחסות הכללית, הם אמורים לראות את עצמם יוצאים מהחללית ומתחילים בטיול. במקום שהזמן יתקדם רק קדימה לעתיד, יש פה לופ, והעתיד מגיע חזרה לנקודת היציאה, חזרה לעבר. עכשיו זה נשמע כל כך הזוי, מה לעזאזל קורה פה, זה נשמע כמו איזה סרט מדע בדיוני, ובכל זאת זה דבר אמיתי, זה משהו שנובע מתוך תורת היחסות, ובינתיים עד היום כל כך הרבה אישושים יש לנו מתוך תורת היחסות, שיכול להיות שגם זה הוא דבר אמיתי. זה בדיוק מראה לנו את ה... כוח האדיר של תורת היחסות ובכלל של הפיזיקה, לחשוף לנו בעזרת המתמטיקה את המציאות כמו שהיא, את לחשוף לנו עוד ועוד שכבות מתוך המציאות, ולהתקרב ככה, להתקדם לעבר האינסוף. אתם לפעמים שואלים אותי, מה הקשר מבחינתי בין פיזיקה לרוחניות? וזה מבחינתי הקשר. אין דבר כזה משהו רוחני מהבחינה הזאת שזה רק רוח, שזה לא קשור לפיזיקה. הכל זה פיזיקה. אבל גם בתוך הפיזיקה עדיין יש איזשהו אינסוף. האינסוף הזה זה כנראה המציאות שאנחנו חיים בה. ואנחנו מנסים להבין אותה ולאט לאט לקלף עוד ועוד שכבות כדי לראות את המציאות, כדי להבין איפה אנחנו חיים, כדי להרחיב את ה... גרגר אבק שאנחנו מכירים מחיי היום יום, ולהבין מה בכלל קורה פה, מה באמת המציאות שאנחנו חיים בה, לא לחיות יותר באשליה. ככה גם נוכל להבין על עצמנו מה אנחנו באמת, ואיך אנחנו מתחברים למציאות האמיתית האינסופית הזאת. אז מבחינתי הפיזיקה היא דרך להגיע אל האינסוף. בסופו של דבר המשכנו הלאה וראינו שאחרי כבר שאיינשטיין נפטר, לוקחים את זה הלאה פיזיקאים אחרים, ורוג'ר פנרוז בשנות ה-60 וה-70 מפתח הלאה את התיאוריה לגבי חורים שחורים, מראה שנקודה סינגולרית היא באמת משהו אמיתי, ועל זה בסופו של דבר הוא זוכה ב-2020 בפרס הנובל.
אני רוצה לדעת כיצד ברא אלוהים את העולם הזה. אני רוצה לדעת מה חשב הבורא. השאר הם פרטים. אלברט איינשטיין.
בזכות רוג'ר פנרוז אנחנו מבינים שחורים שחורים אמורים להתקיים בטבע עם תורת היחסות אמיתית, כולל הנקודה הסינגולרית שנמצאת במרכז שלהם. עכשיו אנחנו צריכים לצאת אל הטבע ולבדוק האם זה נכון, האם באמת החורים השחורים קיימים או לא. וכמו שראינו, בדיוק באותם שנים שפנרוז מפרסם את המאמר הזה, האסטרונומים מגלים את הקוואזרים ומבינים שההסבר היחיד שיכול להיות לזה זה חורים שחורים. אבל עדיין זה לא מספיק טוב, זה מאוד עקיף. צריך לנסות איכשהו ממש לצלם, לנסות ולצלם את מרכזי הגלקסיה ולבדוק האם באמת יש שם את החורים השחורים הסופר מסיביים האלה. וזה לקח עוד 35 שנה עד סביב שנת 2000 בערך לעשות את זה. ומי שעשה את זה הם בדיוק הזוג הנוסף שזכו בפרס נובל לפיזיקה עם רוג'ר פנרוז, הפיזיקאים ריינהרד גנזל ואנדריאה גז. אבל קודם כל, לפני שנגיע לניסוי שלהם, יש משהו מעניין להבין מה זה בכלל חור שחור סופר מסיבי. אז איך נוצרים חורים שחורים בכלל? בוא נזכר במשוואת השדה של איינשטיין. אמרנו ששם מצד אחד יש לנו את הצפיפות של המסה והאנרגיה, והצפיפות הזאת עושה את העקמומיות שיש בצד השני של המשוואה, העקמומיות של המרחב הזמן. העקמומיות הזאת, אבל שוב, היא אומרת לגופים איך לנוע. בין השאר היא פועלת גם על אותה מסה אנרגיה שיצרה אותה מלכתחילה. ומה היא עושה עליה? בדיוק מה שכוח הכובד עושה. גורם לדברים להיות עוד יותר צפופים. ואז אם ככה, החומר שהיה גם ככה צפוף ועשה עקמומיות במרחב זמן, בגלל העקמומיות הזאת הופך להיות עוד יותר צפוף. וככל שהמסה והאנרגיה עוד יותר צפופות, הם עושים עוד יותר עקמומיות. אבל אז העוד יותר עקמומיות הזאת, תעבוד עליהם וזה יגרום להם להיות עוד יותר צפופים. ואז ככה אנחנו נכנסים למין כמו לופ כזה, מין כמו מעגל שדים שאי אפשר לצאת ממנו. ככה שלאט לאט, אם יש לנו מסה שהיא מעקמת מספיק את המרחב, אז המרחב יתעקם יותר ויותר, והמסה תהיה צפופה יותר ויותר, ויותר ויותר, ויותר ויותר. ותיאורטית ככה אפשר להגיע לחור שחור מאוד מהר. אבל מה, יש כוחות אחרים שמאזנים את כוח הכובד, ושפשוט עוצרים את התהליך הזה מלהגיע עד הסוף ולהפוך לחור שחור. וזה מה שקורה בכוכבים באופן כללי. נניח, בוא ניקח את השמש שלנו ככוכב ממוצע. מה קורה בשמש שלנו? מצד אחד, יש בה המון מסה, והיא מעקמת את המרחב זמן. היא עושה כוח כובד ממש חזק, כמו שאנחנו יודעים. בגלל זה, יש סביבה את 10 פלנטות בערך, ואת כל מערכת השמש הזאת, שאנחנו חלק ממנה. אז למה היא לא הופכת לחור שחור? בגלל שכמו שאמרנו בחלק הקודם, בליבה שלה יש כל הזמן תהליך של היתוך גרעיני, בו שני מימדים הופכים להליום. ובתהליך הזה משתחרר הרבה חום והרבה אנרגיית אור, וזה בדיוק האור שמגיע אלינו לכאן, לכדור הארץ. וזה גם מה שמונע מהשמש לקרוס לתוך עצמה ולהפוך לחור שחור, לדוגמה. יש פה בעצם איזון בין כוח הכובד שמנסה לדחוס את הדברים פנימה, לבין החום, ואם אתם זוכרים מה חום עושה, אז הוא בעצם מנסה להתפשט, נכון? חום עולה למעלה למשל בבתים, כי החום מנסה להתפשט כל הזמן. אז ככה יש לנו איזון בין הניסיון להתפשטות הזה מהחום, לבין הכוח הכובד שמנסה דווקא לקווץ דברים. ולכן השמש שלנו היא יציבה. אבל מה יקרה שיגמר לשמש כל המימד שלה, וכל ההליום, וכל האטומים שיכולה ליצור בעזרתם עוד ועוד היתוכים גרעיניים? לא יהיה יותר חום, ולא יהיה יותר גם אור, אגב. אבל אל תדאגו, כמו שאמרנו בפרק הקודם, עד שזה יקרה, זה עוד 4.5 מיליארד שנה, ועד אז אנחנו כבר סביר להניח, במקרה הטוב, פשוט ניישב כבר בטח את כל היקום, הגלקסיה או משהו בסגנון הזה. אז מה אבל יקרה לשמש עצמה אז? לא יהיה יותר את החום שמתפשט וככה מתנגד לכוח הכובד. ואז כוח הכובד בעצם ינצח. והשמש תתחיל לקרוס לתוך עצמה. הקריסה הזאת תיצור משהו שאנחנו קוראים לו ענק אדום, שבא בעצם בגלל הקריסה, רוב החומר של השמש בורח לחלל, והיא נראית ענקית, כמו איזה מין ענק אדום כזה. ובסופו של דבר הקריסה אבל כן תיעצר ולא תהפוך לחור שחור, והשמש תהפוך למה שנקרא ננס לבן. איזשהו כוכב שכבר לא מאיר, אבל הוא כן מאוד דחוס, וזה הננס הלבן שלנו. אבל אם לשמש היה קצת יותר מסה, משהו כמו 10 פעמים ממסת השמש שלנו, אז היא הייתה ממשיכה לקרוס ולא עוצרת גם כננס לבן, ולא היה שום דבר שיכול לעצור את כוח הכובד. ובסופו של דבר היא הייתה הופכת לחור שחור. אז זה לא יקרה לשמש שלנו, כי פשוט אין לה מספיק מסה שיתגבר על כל מיני תהליכים פיזיקליים אחרים, ולכן היא תיעצר בדרך לחור שחור בננס לבן. שמשות עם קצת יותר מסה יעצרו בכוכבים עוד יותר דחוסים, שנקראים כוכבי נויטרונים. אבל כל כוכב שיש לו בערך 10 פעמים מסת השמש שלנו, כל התהליכים האלה לא יכולים להציל אותו, והכוכבים האלה יהפכו בסופו של דבר לחורים שחורים. אז איך נוצרים חורים שחורים? בעקרון כל מסה או אנרגיה יכולות להפוך לחור שחור אם דוחסים אותה מספיק. כי לפי תורת היחסות הכללית, ככל שמסה ואנרגיה דחוסות יותר, אז הם יעשו יותר עקמומיות של המרחב זמן. אז אם נדחוס אותה מספיק, העקמומיות הזאת תהפוך לאינסופית ונקבל אופק אירועים וחור שחור. אז לדוגמה, כדור הארץ שלנו, אם ניקח את כל המסה שלו, ונתחיל לדחוס אותה יותר ויותר למרכז של כדור הארץ, ונדחוס ונדחוס ונדחוס, עד שכדור הארץ יהיה בגודל של קוביית סוכר בערך, אז הוא יהפוך לחור שחור. ולגבי השמש, למשל, יש לה הרבה יותר מסה מכדור הארץ. אז לכן, אותה צריך לדחוס פחות כדי שהיא תהפוך לחור שחור. ככל שיש לגוף יותר מסה, אז אפשר לדחוס אותה פחות, כדי שהוא יגיע לרדיוס שהוא בו דחוס מספיק ואז הופך לחור שחור. זה נקרא רדיוס שוורצ'ילד. אז השמש לדוגמה, אם אנחנו נדחוס אותה לגודל של משהו כמו אוניברסיטת אוקספורד באנגליה, את כל השמש הענקית שלנו עם כל המסה שלה, אז היא תגיע לרדיוס שוורצ'ילד שלה, מה שאומר שהיא תהפוך לחור שחור. אבל כשמסתכלים ביקום עד כמה שאנחנו יודעים היום, אנחנו לא כל כך רואים חורים שחורים קטנים כאלה. יכול להיות, יש איזשהם תיאוריות שהם אולי נוצרו בתחילת היקום אחרי המפץ הגדול, אבל עדיין לא הוכיחו את זה ולא מצאנו משהו בסגנון הזה. אז החורים השחורים שאנחנו רואים בדרך כלל ביקום, הם חורים שחורים מסוג שני, שקוראים לכוכבים שהם יותר כבדים מהשמש שלנו. כוכבים שהמסה שלהם היא פי 10 מהמסה של השמש שלנו, והם הופכים לחורים שחורים. אז הרבה חורים שחורים אנחנו מצפים למצוא בדיוק בגלל התהליך הסופי הזה של סוף חיי הכוכב, שבו כבר אין יותר דלק לכוכב, ואם יש לו מסה מספיק גדולה, הוא ימשיך לקרוס ולקרוס עד שהוא יהפוך לחור שחור. וגם אז בעצם איפשהו בגלל הנקודה הסינגולרית הזאת, בגלל הקמומיות האינסופית שיש באמצע שלו, זה פשוט אומר שהוא ממשיך לקרוס ולקרוס 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 עד אינסוף. חורים שחורים כאלה, יהיה להם מסות של עשרות פעמים מסת השמש שלנו. אבל זה לא מה שמדובר כאשר הם ניסו להבין מה קורה במרכז הגלקסיה. כי במרכז הגלקסיה, כדי להסביר חורים שחורים שיכולו להסביר את עוצמות האור שמדדו משם, הבינו שהם צריכים להיות סופר מסיביים, לא עשרות פעמים מסת השמש שלנו, אלא מיליוני ומיליארדי פעמים מסת השמש שלנו. עכשיו האמת שהוכחנו שזה קיים, ועל זה בדיוק ריינהרד גנזל ואנדריה גז קיבלו את הנובל בפיזיקה, אבל אנחנו לא באמת יודעים איך הם נוצרים, כי ברור שזה לא יכול להיווצר בדרך הרגילה הזאת של כוכבים שפשוט קורסים לתוך עצמם, תוך כדי סופרנובה וכל התהליך המעניין הזה. זה צריך להיות תהליך שונה לגמרי, שהוא לא כל כך ברור לנו עד היום. יש איזה שהם רעיונות או תיאוריות, אז אחת התיאוריות אומרת שבשביל ליצור חורים שחורים סופר מסיביים כאלה, צריך שיהיו כיסי פלזמה ענקיים שקורסים לתוך עצמם. מה זה כיסי פלזמה? אז אנחנו מכירים מצבי צבירה פה על כדור הארץ, מוצק, נוזל וגז. ואם אתם זוכרים, זה אומר עד כמה הקשרים בין האטומים חזקים. אם הם חזקים מאוד שאי אפשר להפריד ביניהם, אז זה מוצק. אם הם ככה קצת יותר חלשים, זה נוזל. ואם הקשרים כל כך חלשים שאין בעיה לעבור בין האטומים, אז זה גז. פלזמה זה בעצם עוד מין מצב צבירה כזה. כל כך אנרגטי שאין אותו על כדור הארץ, וששם האטומים מתפרקים כבר. זאת אומרת, אין לנו יותר אטום שיש בו גרעין עם נויטרונים ופרוטונים ומסביב אלקטרונים שמסתובבים, אלא פשוט שיש שם כל כך הרבה אנרגיה שכל החלקיקים האלה יצאו החוצה מהאטומים, והם פשוט חופשיים לנוע בכל מקום. כל הפרוטונים, הנויטרונים והאלקטרונים, הם פשוט חופשיים לנוע בכיס הפלזמה הזה. ואז יכול להיות שביקום יש כיסי פלזמה עם המון המון אנרגיה, והם אלה שקורסים, והם יכולים ליצור אולי את החורים שחורים האלה שהם מיליוני ומיליארדי פעמים המסה של השמש שלנו. לא משנה איך הם נוצרים, מה שמשנה כרגע זה שאנחנו בעצם יודעים שהם קיימים. בדיוק בזכות המדידות שככה סביב שנת 2000 עשו ריינארד גנזל ואנדריה גז, הם הצליחו לעשות את מה שאז בשנות ה-60 אי אפשר היה לעשות, ממש לצלם עם טלסקופים את מרכז הגלקסיה, ולבדוק מה קורה שם. לבדוק את, האם יש שם בעצם סוג של דיסקת ספיחה, או משהו בסגנון הזה, של חור שחור, וככה לגלות, האם יש חור שחור באמצע או לא. והם גילו שכן. כדי לצלם חור שחור במרכז הגלקסיה, הכי טוב לצלם את החור השחור שיהיה הכי קרוב אליך. במקרה שלנו, אנחנו בגלקסיית שביל החלב, ולכן הכי טוב לצלם את מרכז הגלקסיה שלנו. אם תלכו ביום קיצי נעים למדבר ותסתכלו בלילה, אתם תראו בעצם את גלקסיית שביל החלב שלנו, שנראה בעצם כמו שביל לבן בשמיים. זה קורה בגלל שאנחנו נמצאים בצד יחסית של שביל החלב, ושביל החלב שלנו זאת גלקסיה שנראית כמו מין כמו דיסקה כזאת פחוסה. ובגלל שאנחנו בצד של הדיסקה, אנחנו יכולים לראות את האמצע שלה. זה בדיוק שביל החלב שאנחנו יכולים לראות בשמיים בלילות הקיץ. אז הם חיוונו את הטלסקופים שלהם לאזור שאנחנו יודעים שהוא המרכז של הדיסקה הזאת, מרכז הגלקסיה, כדי לראות ולצלם מה קורה שם. ושוב, אם אתם שואלים את עצמכם, האם אנחנו יכולים לראות את המרכז ככה, בעיניים שלנו? אז לא בדיוק, אבל אנחנו יכולים לראות את האזור, איפה מרכז גלקסיית שביל החלב נמצא. וזה בדיוק נמצא באזור של מה שאנחנו קוראים לו מזל קשת, או סגיטרוס באנגלית. אז אם אתם יוצאים לכם בלילה חשוך ומסתכלים על הכוכבים, אם זה מספיק חשוך כמובן, אתם תסתכלו לכיוון דרום, אתם תראו משהו שנראה מין כמו קנקן תה שכזה ששופכים. זאת קבוצת קשת, ומאחוריה אתם תראו את חלק משביל החלב שלנו, שמה בדיוק נמצא מרכז הגלקסיה שלנו, ולשמה הם כיוונו את הטלסקופים שלהם, לאזור שנקרא סגיטרוס אי סטאר. וכולם חשבו ששם אמור להיות חור שחור מסיבי. אז כדי לבדוק אם זה באמת ככה, הם צילמו במשך שנים, בשנות ה-90, מה קורה באזור הזה, ואיך נעים כוכבים באזור שם. ומה הם באמת גילו? שאכן רואים שם כוכבים שמסתובבים סביב משהו ריק, שחור. אין שם שום דבר, ובכל זאת, כוכבים מסתובבים מסביב, כאילו כן יש שם משהו. ההסבר היחיד הוא שבאמת יש שם חור שחור כזה, ולכן זה נראה לנו שחור לגמרי. אחרת, הכוכבים פשוט היו צריכים להמשיך במסלול שלהם ולא להסתובב סביב זה. הם התפקדו בכוכב, אחד הכוכבים האלה, כוכב ספציפי בשם S1 או S9, אם אני זוכר נכון, משהו בסגנון הזה. הוא היה מאוד מאוד קרוב, הוא הכוכב שהיה בין הכי קרובים לאזור הזה בשמיים שנראה ריק, ובכל זאת כולם מסתובבים סביבו. ואז, לפי המהירות של הכוכבים שמסתובבים מסביב, אפשר להבין מה המסה של החור השחור הזה. ולפי גם הכוכבים, עד כמה הם יכולים להתקרב אליו בעצם, ועדיין להשלים סיבובים, אפשר לחשב ולהבין מה הגודל של החור השחור המסיבי הזה. והמדידות שלהם הראו שמדובר בחור שחור שהמסה שלו זה 4 מיליון פעמים מסת השמש שלנו. בהחלט מסיבי מאוד. והגודל של החור שחור הזה זה 122 פעמים המרחק של כדור הארץ מהשמש. המרחק של כדור הארץ מהשמש, אגב, זה 150 מיליון קילומטר, סביב 19 מיליארד קילומטר הגודל של החור השחור הזה. אולי זה נשמע הרבה, אבל יחסית למסה שלו, ל-4 מיליון פעמים מסת השמש שלנו זה כלום. זה מגיע בעצם לרדיוס השוורצ'ילד שלו, ולכן זה צפוף מספיק כדי להיות חור שחור. אז ככה, הם הצליחו להוכיח שיש חור שחור, מסיבי, במרכז גלקסיית שביל החלב. עכשיו, אל דאגה, אם היו כוכבים ממש קרובים אליו, הם היו נופלים פנימה לתוך החור השחור, וזה כמובן קרה בעבר, והיום הכוכבים שאנחנו רואים זה רק כוכבים שהם יחסית רחוקים מספיק, בוא נאמר, כדי לא ממש ליפול פנימה, אלא רק להסתובב מסביב. זה בדיוק מה שהם הצליחו לצלם. וכל מה שרחוק יותר כבר זה לא, כבר אין לזה שום בעיה, כי זה מספיק רחוק מהחור השחור ולא מורגש. מסתבר שבמרכז כל גלקסיה, כנראה, יש חור שחור מסיבי כזה, וגם זה עוד לא בדיוק ברור לנו למה ומה הקשר, למה יש קשר הדוק כזה בין חורים שחורים סופר מסיביים ולגלקסיות, למה הם תמיד נמצאים במרכז שלהם. האם גלקסיה מתחילה מתוך חור שחור כזה אולי איכשהו? האם כתוצאה מהגלקסיה נוצר החור שחור במרכז שלה? הדברים האלה עוד לא ידועים, אבל מה שאנחנו כן יודעים, שיש דבר כזה חורים שחורים, ושיש דבר כזה חורים שחרים סופר מסיביים, ושהם נמצאים במרכז של גלקסיות. חוץ מהמדידה הזאת, ובעצם משלושת זוכי פרס הנובל שלנו, בעשור האחרון אנחנו קיבלנו עוד שני אישושים לכך שקיימים חורים שחורים. אתם מבינים איזה יופי, איך פתאום, תוך איזה כמה שנים, משהו כמו 4 שנים, כזה קיבלנו הרבה אישושים על חורים שחורים, והכל ככה התאחד יפה עד כדי כך שהוועדה של הפרס נובל החליטה שהנה זה זמן טוב לתת פרס נובל על חורים שחורים, בגלל שכבר יש לנו מספיק אישושים שזה דבר אמיתי. אז אני מדבר על שנת 2019, ממש לא מזמן, ועל התמונה הראשונה שצילמנו של אופק אירועים של חור שחור, אמיתי, ממש, כמו שזה באמת נראה, כולל דיסקת הספיכה שמסביב לחור השחור הזה. אתם זוכרים את התמונות האלה? שהיה נראה קצת כמו תמונה אולי של בדל סיגריה כזה, כן? שמסביב רואים מין כזה משהו צהוב, חם, ובמרכז זה פשוט משהו שחור. זה בדיוק המרכז, זה אופק אירועים, זה החור השחור עצמו, או אופק אירועים שלנו, מה שאנחנו יכולים לראות שלו, וכל הדבר הצהוב מסביב זה בדיוק הגז והכוכבים שהתפרקו שנמצאים בדיסקת ספיחה מסביב לחור השחור, וככה שלאט לאט נופלים פנימה לתוך החור השחור הזה. אז במה שמדובר שמה, הם אגב לא זכו בפרס נובל, לפחות בינתיים, זה מה שהם עשו, זה נקרא טלסקופ אופק האירועים, וזה טלסקופ שניסה לצלם גם, שוב, חור שחור סופר מסיבי. הם פשוט מספיק גדולים כדי שיהיה קל יותר לצלם אותם, ולכן תמיד הולכים עליהם ולא על חורים שחורים קטנים, שהרבה יותר קשה לגלות וגם לצלם. אבל הם לא צילו את החור השחור שפה במרכז הגלקסיה שלנו, אלא חור שחור סופר מסיבי בכלל במרכז של גלקסיה מאוד רחוקה. גלקסיה שנקראת M87. היא רחוקה מאיתנו משהו כמו 50 מיליון שנות אור. זאת אומרת, מה שעכשיו אנחנו רואים מהגלקסיה הזאת, בעצם קרה לפני 150 מיליון שנה. ושם, במרכז של הגלקסיה הזאת, גם יש, כמו במרכז הגלקסיה שלנו, חור שחור סופר מסיבי. אבל מה זה סופר מסיבי? אצלנו, אם אתם זוכרים, הם גילו שזה משהו כמו 4 מיליון פעמים מסת השמש שלנו. שמה, ב-M87, החור השחור הסופר מסיבי שלהם הרבה יותר גדול, משהו כמו 6 מיליארד פעמים מסת השמש שלנו. בגלל שהוא גם כל כך גדול, אז זה גם אומר שהרדיוס שוורצ'ילד שלו, זאת אומרת, הגודל של אופק האירועים יותר גדול, וככה יותר קל לצלם את זה. והם באמת, הנה, הצליחו לצלם בעזרת הטלסקופ הזה. עדיין זה כמובן היה משהו מאוד קשה, כי זה כל כך רחוק מכאן, ובשביל להצליח לצלם, בעצם זה לא היה טלסקופ אחד, זה מין רשת, מערך של טלסקופים בכל מיני מקומות לאורך כדור הארץ, וכל אחד מצלם איזשהו זווית אחרת, חלק אחר של החור שחור הזה. ואז ככה בעצם יש להם מין כמו, תחשבו כמו שאנחנו לוקחים איזה תמונה שצילמנו, אבל קוראים אותה, מין כמו פאזל כזה עושים. כן, הם היו צריכים לקחת חלקי תמונה מכל הטלסקופים בכל העולם, לשלב אותם ביחד כדי לראות איך נראה אופק הרואים והדיסקת צפיחה הזה של החור השחור, זה בדיוק מה שהם עשו. ואז אנחנו רואים את התמונה היפה הזאת של הדיסקת צפיחה מסביב, ובאמצע אופק הרואים. עכשיו רק כדי שנבין פה קצת את הגדלים, אז אפשר לקחת את כל מערכת השמש שלנו, ולהכניס אותה בתוך אופק הרואים הזה של החור השחור שמה. הוא כל כך גדול. והדיסקת צפיחה שמסביב אפילו יותר גדולה מזה. הדיסקת צפיחה הזאת, אם אני זוכר נכון, היא בערך 10 פעמים מכל הגודל של מערכת השמש שלנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים שמה על איזשהו חור שחור סופר מסיבי ענק, עם דיסקת צפיחה ענקית מסביבו. ובגלל שזה כל כך גדול, בגלל זה גם הם הצליחו לצלם את זה ולקבל תמונה כל כך יפה. למדקדקים, אגב, אם תסתכלו שוב על התמונה הזאת באינטרנט, אתם תראו שהחלק התחתון הצהוב של דיסקת הספיחה נראה הרבה יותר זוהר, נקרא לזה, מהחלק העליון, שנראה הרבה יותר עמום. ואפשר לשאול למה זה קורה, והתשובה היא בגלל שזה חור שחור שהוא גם מסתובב, ובגלל הסיבוב שלו זה משפיע על הדיסקת ספיחה. ובעצם הדיסקת צפיחה, שמה שאנחנו קוראים לו למטה בתמונה, זה פשוט אזור שבו כל החומר הזה מסתובב ונע לעברנו. ובחלק העליון, שנראה יותר עמום, זה כל האזור שבו הדיסקת צפיחה מסתובבת בניגוד אלינו, לכיוון השני כזה, פנימה כזה, ככה להקיף את החור השחור מהצד השני. ובגלל התופעה הזאת בעצם, שהאור, חלק, האור בצד התחתון נראה שהוא בא אלינו, והאור בצד העליון נראה שהוא מתרחק מאיתנו, זה יוצר את האפקט הזה, שלמטה נראה יותר זוהר מאשר למעלה בתמונה הזאת.
אז התמונה הראשונה של איך נראה אופק האירועים ודיסקת הספיחה הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו, אופק, טלסקופ אופק האירועים צילם וזה פורסם בשנת 2019. אבל ממש במאי 2022 הקבוצה הזאת הוציאה את התמונה נוספת שטלסקופ אופק האירועים צילם, והפעם זה צילום של החור השחור המסיבי שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו, במרכז שביל החלב, אותה גלקסיה שצילמו סביבה בתחילת שנות ה-2000 את כל הכוכבים שמסתובבים, כן? וככה הוכיחו מלכתחילה שיש שם חור שחור מסיבי. אבל אז זה היה הוכחה רק דרך הכוכבים שהסתובבו מסביב, כמו שאמרנו. עכשיו, ב-2022, ההוכחה היא הרבה יותר ישירה, כי ממש יש לנו תמונה של דיסקת הספיחה, ושוב במרכז, במרכז, מה שנראה שם כמו מרכז הסופגניה, הדונאט, אנחנו רואים את השחור, ששם אמור להיות אופק האירועים של החור השחור. ומעניין ששתי התמונות האלה מ-2019 ומ-2022 הן מאוד דומות, למרות שהן נלקחו מגלקסיות אחרות, ולמרות שהחור השחור המסיבי שצולם במרכז הגלקסיה שלנו, קטן בכמה אלפים מהחור שחור המסיבי שצולם ב-2019 מהגלקסיה M87. ולמרות זאת, הם די דומים, מה שמראה שבאמת תורת היחסות הכללית היא זאת שנותנת את המסבירה מה הדינמיקה של החורים השחורים והחורים השחורים המסיביים, ולכן באמת לפי תורת היחסות הם אמורים, ההתנהגות שלהם אמורה להיות דומה, ואכן אנחנו רואים שהיא דומה בדיוק כפי שציפינו שיהיה. ועכשיו בתמונות שהם פרסמו מהחור השחור המסיבי שבמרכז הגלקסיה שלנו, הם גם הלכו אחורה ובדקו ופרסמו עוד תמונות, וממש אפשר לראות את ההשתנות של דיסקת הספיחה, איך היא משתנה לאורך השנים, אותו חומר שנע מהר ונופל ככה מדי פעם לתוך החור השחור המסיבי הזה. גם התמונה הראשונה של החור השחור המסיבי וגם התמונה של החור השחור המסיבי במרכז שביל החלב, שני אלה, הטלסקופ אופק האירועים מצלם, לא באור נראה אגב, אלא בתדירות של האור שאנחנו לא רואים, תדירות של תת אדום, אינפרד. אז המצלמות של הטלסקופים מצלמות בתת אדום, ואחר כך, כדי שאנחנו נוכל לראות את זה, בעצם אנחנו צובעים מחדש את התמונות האלה בצבעים שאנחנו יכולים לראות. ואז בדרך כלל צובעים שהצבע האדום יהיה באמת התדירויות הנמוכות יותר באינפרד, והצבע הסגול והכחול הם התדירויות הגבוהות יותר שאנחנו באינפרד, שאנחנו לא יכולים לראות. ככה אנחנו צובעים את זה, ואז הנה אנחנו יכולים לראות איך זה נראה, התמונה הזאת, למרות שזה בעצם תדירויות מתחת לטווח הראייה שלנו. אני חושב שזה די מדהים איך אנחנו יכולים לראות, ממש לראות כמה שיותר קרוב, הכי קרוב אולי שאפשר, חורים שחורים, ככה שאנחנו רואים, ממש רואים את דיסקת הספיכה ואיפה היא נגמרת, האזור שבו אמור להיות אופק האירועים של הגופים האזועים האלה, שאיינשטיין בעצמו לא היה בטוח אם הם קיימים או לא. זה, והנה אנחנו ממש רואים אותם כל כך קרוב. די מדהים, די מדהים איך יש פה את החיבור הזה בין החלק הרוחני, ממש נקרא לזה, של לנסות לגעת באינסוף, לבין החלק של הפיזיקה, איך בסופו של דבר אנחנו הופכים את זה לתיאוריות ומבינים שאמורים להיות גופים כאלה מוזרים שנותנים לנו, פותחים לנו דלת לבין האינסוף, כמו חורים שחורים, ועד בסופו של דבר להפוך את זה לטכנולוגיה ולמשהו שאפשר לראות בעין, כמו התמונות האלה של הטלסקופ אופק האירועים. מה שמוביל אותי, אני חושב, באופן די מתבקש קצת לאומנות, עוד דרך שבעזרתה אנחנו יכולים לחוות את הדברים, ולחוות את האינסוף ככה בדרך קצת אחרת, בעזרת המוזיקה והמילים. אז החור שחור המסיבי הראשון שאופק האירועים צילם, היה במרכז גלקסיה M87. אבל מעניין שיש להקה צרפתית, שנקראת M83, על שם גלקסיה אחרת. והמוזיקה שהם עושים זה מוזיקה כזאת שהיא מין רוק אלקטרוני מאוד מעניינת כזאת, הרבה מתוך זה זה בדיוק הספייס רוק הזה, הרוק הקוסמי שדיברתי עליו. אז בוא קצת נשמע את M83 והלהיט שלהם שנקרא Wait, חכה, עם מוזיקה פשוט שכשאני שומע אותה אני מרגיש שאני באמת שוגרתי לעבר האינסוף, ואני רואה את המציאות כמו שהיא ושוכח מכל המגבלות האנושיות שלנו, ולרגע מחובר לאינסוף המדהים שמחכה שם בחוץ. והם באמת אומרים שמה במילים כל מיני משפטים כמו שלח את החלומות שלך למקומות שאף אחד בהם לא מסתתר, מקום שאין בו סוף, אין בו, לא צריך להגיד בו להתראות, תיעלם עם הלילה, מקום שאין בו זמן. אני חושב שזה מאוד יפה לראות איך כשבני אדם יש להם איזושהי מטרה משותפת, כמו למשל להבין מה הולך כאן, מה המציאות, אז הם מצליחים לשתף פעולה ולהתגבר על כל מיני מכשולים קטנים כאלה של מדינות שונות, דתות שונות, לאומים שונים, צבע עור שונה, מין ומגדר שונים, כי יש פתאום פרספקטיבה, יש משהו הרבה יותר חשוב מאשר הדברים הקטנים האלה, שאולי נראים לנו חשובים ביום יום, כי זה אנחנו רגילים לראות רק אנשים שדומים לנו, ואז פתאום אנשים שלא דומים לנו יראו לנו חשודים, אבל ברגע שיש איזו פרספקטיבה גדולה כזאת, כמו המציאות שאנחנו קיימים בה, כמו עד כמה אין לנו מושג מה זה המקום הזה, או כמו שאפשר לנוע בכלל בזמן, והעבר והעתיד קיימים בו זמנית, שפתאום כל הדברים האלה נראים קטנים. פתאום אנחנו מקבלים פרספקטיבה, ואנחנו יכולים להתאחד ולעשות דברים גדולים, כמו למשל, לעשות טלסקופים בכל רחבי העולם כדי לצלם את אופק האירועים של החור השחור, או כמו לעשות מאיצי חלקיקים ענקיים שדרושים בשבילם שיתוף פעולה בינלאומי מדעי. אז זה הכוח היפה של המדע, שהוא גם יכול לאחד את בני האדם. אז מה עם חורים שחורים קטנים יותר, כאלה של העשרות פעמים מסת השמש שלנו, מהקריסה של כוכבים אחרי סופרנובות, כמו שדיברנו קודם? האם הם קיימים? אז מסתבר שכן, והוכחנו שהם קיימים גם לא מזמן, בשנת 2016, בעזרת תופעה אחרת מוזרה מתורת היחסות, גלי כבידה. אז עד עכשיו כבר הבנו שהמרחב והזמן זה איזה משהו אמיתי שאנחנו קיימים עליו או בתוכו, כשאפילו להגיד, לתאר את זה. מה נגיד על הציורים שלנו, של האסטרונאוטים, שציירנו על הסדין או על פני הבלון. ככה אנחנו בעצם קיימים על פני המרחב זמן ארבע מימדי הזה. וראינו שבאמת המרחב הזה יכול להתעוות ולעשות כל מיני תופעות מעניינות, כמו חורים שחורים. תופעה אחרת שהוא יכול לעשות, זה לייצר גלים. עכשיו, למה הכוונה בגלים? אז כשאנחנו חושבים על גלים בחיי היום-יום, אז אנחנו חושבים למשל על זה שזורקים אבן לתוך מים, ואז יש אדוות במים שעולות ויורדות ומתקדמות. ובאמת, גל זה איזושהי אנרגיה שנע לאורך איזשהו תווך, למשל לאורך המים. עושה את האדוות האלה ונע לאורך המים. גל אחר זה למשל גל קול. התווך שהוא נע בו זה האוויר בעצם. עכשיו, על אותו עיקרון, איינשטיין הראה בתורת היחסות, שהמרחב זמן עצמו יכול לייצר גלים. זאת אומרת ששוב, יש לנו מין אנרגיה שאינה לאורך איזשהו תווך, רק שהתווך עכשיו זה המרחב זמן עצמו, ולא איזה מים או אוויר או משהו בסגנון הזה. ולזה אנחנו קוראים גלי כבידה. גלי כבידה אין להם מסה, והם נעים בעצם במהירות האור. בדיוק כמו גלי אור. אבל שלא כמו גלי אור, אנחנו לא יכולים לראות אותם. אין לנו תאים מתאימים בעיניים או בגוף כדי לקלוט את גלי הכבידה האלה. והם גם מאוד מאוד חלשים. הם כל כך חלשים, עד שלקח 100 שנה מאז פרסום תורת היחסות, עד שבאמת הצלחנו למדוד גלי כבידה. בעזרת מעבדה שנקראת LIGO, שנמצאת בארצות הברית, בשתי מקומות שונים. יש חלק מהמעבדה נמצא במערב, בחוף המערבי, במדינת וושינגטון, ומעבדה שנייה נמצאת בדרום ארצות הברית, בלואיזיאנה. והם בפעם הראשונה, בשנת 2016, הצליחו למדוד את גלי הכבידה האלה. הם הצליחו למדוד בפעם הראשונה שהמרחב עצמו עושה מין אדוות כאלה שנעות, שזה בדיוק גלים. כדי לעשות דבר משונה כזה, הם היו צריכים מין סוג חדש של אנטנות. אנטנה שנראית בצורת L, כמו האות L באנגלית, והאנטנה הזאת היא בעצם מורכבת מלייזרים שעוברים שם בין מראות, ככה שהלייזר ייצור את האות L. עכשיו, כל כך קשה לזהות גלי כבידה, עד שהאנטנה הזאת צריכה להיות מאוד גדולה. המרחק בין המראות בכל זרוע כזאת של האות אל היא במרחק של 4 קילומטר. כן? אז עשינו כאן מין אות אל ממש ענקית כזאת מלייזרים, שזרוע, כל זרוע היא במרחק של 4 קילומטר. ואז, אם באמת יש דבר כזה גלי כבידה, אנחנו יודעים לחשב שמה שזה אמור לעשות זה שזה יבוא באחד הכיוונים של של אחת הזרועות האלה של האל, ורק בכיוון הזה בעצם אנחנו נראה שיהיה טיפה שינוי באורך של הזרוע. פתאום הזרוע תהיה קצת קצרה יותר וקצת ארוכה יותר. כי שוב, זה המרחב עצמו שמשתנה. אז כל מה שנמצא במרחב משתנה איתו. זה בדיוק כמו שאם ניקח עכשיו את הסדין שלנו, ונצייר שם את האות אל, ועכשיו נחליט שאנחנו מותחים רק את הרוחב, כן? נתפוס את הסדין בשני הצדדים, ונמתח. אז רק זרוע הזאת של האל תימתח, והזרוע השנייה לא תימתח. אלא אם כן, נחליט שעכשיו אנחנו עוברים גם לאורך, תופסים את האורך של הסדין, ושם אנחנו נמתח, או נקווץ, כן? אז ככה בעצם, בעזרת האל הזאת, אפשר למדוד את הפרשים קטנים במרחקים של הלייזרים האלה, ולראות האם הם מתאימים בדיוק למה שהמשוואה אומרת, לזה שהלייזר פתאום התכווץ, וימתח והתכווץ וימתח בצורה מחזורית כזאת שמתאימה לגלים. עכשיו, כמו שאמרתי לכם קודם, העוצמה של גל כזה מאוד מאוד נמוכה. כמה נמוכה? הקיבוץ והמתיחה האלה שהם מחפשים, השינוי הזה הוא בגודל של 1 חלקי 10,000 מרדיוס של חלקיק הפרוטון, החלקיק שנמצא בתוך האטום, כן? תראו איזה טירוף, זה כל כך קטנצ'יק, ועדיין הם הצליחו למדוד את זה. ותחשבו על כמה תופעות לוואי הם היו צריכים לבדוק, כדי לדעת שבאמת זה אכן גלי כבידה, ולא משהו אחר שהשפיע על המדידה בלי כוונה. למשל, רכב שעובר ליד, או רעידות אדמה, או אפילו, הם היו צריכים לקחת בחשבון, הגלים של הים שמגיעים אל החוף נותנים בעצם ככה מכות קצת לסלעים בחוף. המכות האלה יוצרים תנודות מאוד מאוד קטנות שאנחנו לא מרגישים, אבל ניסוי כזה שאמור להיות כל כך מדויק כן מרגיש אותם. בקיצור, הם היו צריכים לקחת פה בחשבון תנודות מכל כיוון שהוא כדי לראות שזה לא מה שהם מדדו. והם עשו את זה, והם הצליחו למדוד בשני המעבדות איזשהו גל כבידה שהגיע מהחלל. ובדיוק הזמן, קודם כל הוא הגיע, אם אני זוכר נכון, למעבדת לייגו בוושינגטון, ואז בלואיזיאנה, והזמן בדיוק שלקח, המרווח הזה, שלקח עד שזה הגיע למעבדה השנייה, בדיוק הזמן שמתאים לפי מהירות האור והכל, כדי שאכן הגל הזה יתקדם ויגיע. כן, אז גם זה סוג של אישוש שאכן מדובר פה בגל כבידה. אז ב-2016 הם הצליחו לזהות את גל הכבידה, ב-2017 הם קיבלו על זה פרס נובל לפיזיקה, כבר שנה אחרי. ואז הם יכלו לבדוק מאיפה בא הגל כבידה הזה, מאיפה הוא יצא. כמו שאתם נניח זורקים איזשהו אבן לאגם, אז אנחנו יכולים לדעת מהגל שהגיע אחר כך עד אלינו, מאיפה הוא בא, מה היה המקור שלו. והמקור שלו הוא בדיוק שני חורים שחורים שהתנגשו. זה קרה לפני מיליארד שנה, ומאז גלי הכבידה האלה נעים בחלל, עד שהם הגיעו אלינו, ואנחנו יכולנו למדוד אותם. והחורים שחורים האלה, הם חורים שחורים רגילים, הם לא איזה סופר מסיביים או משהו, הם ככה 26 מסות השמש שלנו, 36 מסות השמש שלנו, הם התנגשו. כן, חורים שחורים יכולים להתנגש. ואחרי התנגשות כזאת, נוצר חור שחור חדש. ואנחנו יכולים אשכרה לחשב את המסות של החורים שחורים שהיו בהתחלה, ואפילו את המסה של החור שחור השלישי שנוצר מהם, ורואים שהמסה שלו קצת יותר קטנה מהצפוי, זה לא בדיוק 36 ועוד 26. שלוש פעמים מסות השמש שלנו נעלמו. הם לא חלק מהחור השחור. מה קרה להם? הם בדיוק הפכו לגלי הכבידה האלה. אתם זוכרים מהחלק הקודם, את E שווה MC בריבוע? מסה זה סוג של אנרגיה. אז הנה פה, בדוגמה הזאת של ההתנגשות של החורים שחורים, זה התנגשות כל כך מסיבית, זה כל כך עוצמתי שמה, שמסה של שלוש פעמים השמש שלנו, הפכה לאנרגיה טהורה, הפכה בעצם לגלי הכבידה האלה, לשינוי, לרטט הזה שעובר במרחב זמן, בדיוק כמו שאיינשטיין חזה. אז הנה ככה, לייגו הצליחו לעשות שני דברים בבת אחת, גם למדוד פעם ראשונה שיש גלי כבידה, וגם להראות לנו עוד אישוש שיש חורים שחורים בעצם. ובכלל, הם פתחו פה צוהר עכשיו לאסטרונומיה מסוג חדש לגמרי, לראות את היקום שלנו בעזרת גלים חדשים לגמרי, שעד היום היו נסתרים מהעיניים שלנו, ולא יכולנו לראות אותם בכלל. כי כשאנחנו מסתכלים ומנסים למדוד מה קורה בחלל, אנחנו מסתמכים על גלי אור, על הספקטרום של האור, גם על הספקטרום הנראה שלנו, אבל גם על תדירויות יותר גבוהות או נמוכות שאנחנו לא יכולים לראות, כמו קרני רנטגן, תת אדום, קרני גמא, אבל כל אלה זה עדיין רק גלי אור. עכשיו, פעם ראשונה, יש עוד סוג גלים שאנחנו יכולים להסתכל על, מהיקום ולראות את היקום בגלים אחרים לגמרי, בגלי הכבידה האלה. וככה לגלות אולי תופעות חדשות שאנחנו יכולים למדוד רק דרך סוג הגלים הזה, ולא דרך גלי אור. אז באמת, מאז ועד היום, בכמה שנים שלייגו עובד, הצליחו לזהות עוד הרבה התנגשויות כאלה של חורים שחורים שמתאחדים והופכים לחור שחור חדש, והתנגשויות של כוכבים אחרים שנקראים כוכבים נויטרינים, ושהם יוצרים חור שחור חדש, ועוד כל מיני התנגשויות מעניינות כאלה, שאנחנו יכולים לראות בזכות גלי הכבידה, ואז גם לשלוח את הטלסקופים שלנו לכיוון הזה, ולצלם גם באור נראה איך נראה ההתנגשות הזאת. גם זה כבר עשו מאז. בקיצור, אנחנו נמצאים עכשיו בעידן חדש, בתחילתו של עידן מאוד מעניין באסטרונומיה, שבו ברור לנו כבר שיש חורים שחורים, ואנחנו נותנים על זה פרסי נובל, אבל גם אנחנו יכולים להתחיל למדוד את היקום בעזרת כלים חדשים. ולסיום, כל פרק על חורים שחורים שמחשיב את עצמו לא יכול שלא לספר על עוד שני מדענים ממש חשובים לתחום של חורים שחורים שלא קיבלו פרס נובל. והסיבה שהם לא קיבלו פרס נובל היא כנראה כי הם מתו כבר, ופרסי נובל לא מחולקים למדענים שכבר נפטרו. ואני מדבר על שני מדענים, אחד מהם מאוד מוכר והשני לצערי לא מוכר, אבל ישראלי. מאוד מאוד חשוב, שעשה עבודה מרתקת ויצירתית לגבי להבין עוד נפח מתוך הדבר הבסטורי הזה שנקרא חור שחור. אז המדען הראשון נקרא סטיבן הוקינג, ואותו כולם מכירים, והוא נפטר בשנת 2018. המדען השני, הישראלי, נקרא יעקב בקנשטיין, והוא נפטר בשנת 2015. יעקב בקנשטיין היה באוניברסיטה העברית, והוא קיבל הרבה פרסים, כמו את פרס ישראל, וגם את פרס וולף, שזה פרס שהוא מקדים בדרך כלל, את פרס נובל. זאת אומרת, הרבה מהאנשים שקיבלו פרס וולף, אחר כך יקבלו פרס נובל. לדעתי, אם שניהם עוד היו חיים היום, מאוד יכול להיות שהם גם היו מקבלים פרסי נובל, יחד עם ריינהרד גנזל, אנדריה גז, ורוג'ר פנרוז. אגב, רוג'ר פנרוז היה גם המנחה של סטיבן הוקינג, והם עשו ביחד עבודה מאוד מעניינת לגבי המפץ הגדול. אבל על זה אנחנו נדבר בחלק הבא, כשנדבר על המפץ הגדול ויקומים מקבילים. אז יעקב בקנשטיין ניסה לפתור בתחילת שנות ה-70 איזושהי בעיה או תעלומה מאוד מעניינת לגבי חורים שחורים. הרי אמרנו שמה שנופל לחור שחור ועובר את אופק האירועים פשוט נעלם מהיקום, כאילו לא היה. אז גם יכול להיות פה קצת מצב מוזר עם חוק שימור האנרגיה. אנחנו רגילים שאנרגיה אמורה להיות שמורה ולא להשתנות, אבל פה, הנה, היא כאילו נעלמה, וזהו, היא פשוט יצאה מהיקום, אפשר לומר. הבעיה היותר חמורה היא שזה גם נוגד את החוק השני של התרמודינמיקה. האי סדר פתאום לא גדל. ולמה אני מתכוון? כשאנחנו מסתכלים מסביבנו, גם בחיי היומיום שלנו וגם ביקום, אנחנו רואים שיש מין כמו סדר או חץ בזמן כזה, שבו מערכת עוברת מלהיות מסודרת ללהיות פחות ופחות מסודרת. מאוד קשה לשמור על מערכת מסודרת. זה מאוד מוכר, נכון? נניח אם אני אשמור פה על הבית שלי, או נניח אם אני אעזוב את הבית כאן ואלך לטייל, כשאני אחזור, אני אראה יותר אבק בבית, הוא יהיה פחות מסודר, ואז אני אצטרך להשקיע אנרגיה כדי לסדר אותו חזרה שהוא יהיה מסודר. זה הכוונה שהאי סדר הולך וגדל עם הזמן. המדד הזה של אי סדר אנחנו קוראים לו אנטרופיה. אנטרופיה נמוכה אומר שהמערכת מסודרת, ואנטרופיה גבוהה אומר שהמערכת שלנו לא מסודרת. והחוק השני של התרמודינמיקה אומר שהאנטרופיה יכולה או להישאר אותו דבר או לעלות. היא לא יכולה לרדת. זאת אומרת שהמערכות שלנו הופכות להיות פחות ופחות מסודרות ככל שעובר הזמן. למשל, עוד דוגמה יותר פיזיקלית, אם תיקחו בוסם ותפתחו אותו בתוך חדר, מה יקרה? עם הזמן, הריח של הבוסם ייצא וימלא את כל החדר. זה בדיוק מצב שבו האי סדר עולה. בהתחלה היה לנו מערכת מאוד מסודרת, ידענו בדיוק איפה כל הבוסם, הוא היה נמצא בתוך הבקבוקון. ולעומת זאת האוויר היה מחוץ לבקבוקון. אבל ברגע שפתחנו, האי סדר הלך ועלה, האנטרופיה הלכה ועלתה, ואז ככה כל הבוסם באמת יצא החוצה ומילא את כל החדר, ועכשיו האי סדר גדול, אנחנו כבר לא יודעים להפריד איפה האוויר ואיפה הבוסם. הם התערבבו ביחד. אז זו הכוונה שאנחנו אומרים שהאי סדר עלה. עכשיו לכו תסדרו את זה. מאוד קשה הייתי אומר. עכשיו בעיקרון אפשר להוריד, אתם יכולים לשאול רגע, הרי אפשר להוריד חזרה את אי הסדר. אפשר לעשות משהו מסודר יותר, זה בדיוק מה שקורה שאנחנו מנקים את הבית, מפרידים גרביים, אתם יודעים, עושים מה שצריך כדי שיהיה מסודר. יותר מזה, הגוף שלנו חי בדיוק בעקבות זה שיש סדר גדול, נכון? אנחנו, יש לנו איברים שונים, כל איבר עושה משהו אחר, לא הכל מעורבב בבת אחת. יש סדר בגוף שלנו, אחרת לא אנחנו יכולים לחיות. אז זה נכון. אבל למרות שאפשר להגיע לסדר אם עובדים קשה, בסך הכל האי סדר תמיד עולה בסופו של דבר. בגלל זה כל כך קשה לסדר, אגב. כל דבר שאנחנו מנסים לסדר עולה לנו הרבה אנרגיה. האנרגיה הזאת משחררת חום לסביבה, וככה בסופו של דבר, בגלל החום הזה שיוצא, האי סדר רק עולה. אז ככה זה נראה לנו שהנה למשל אנחנו מסדרים את הבית והאי סדר ירד. אבל אם ניקח בחשבון את כל החום שפלטנו לסביבה בינתיים ונבדוק את האי סדר, אנחנו נראה שבסופו של דבר בעצם האי סדר רק עלה. אנחנו במילים אחרות הצלחנו לעשות מין כיס קטן שבו נראה שהדברים מסודרים, אבל כדי לארגן את הכיס הזה הגברנו הרבה יותר את אי הסדר הכללי של כל המערכת. אותו דבר גם הגוף שלנו. הגוף שלנו פועל, ואנחנו צריכים להכניס אליו עוד ועוד אוכל, עוד ועוד אנרגיה, בדיוק כי לוקח, אנחנו מבזבזים המון אנרגיה כדי לשמור על הסדר ובתוך הגוף. התוצאה היא שבאמת אנחנו פולטים החוצה אנרגיה, כמו חום למשל, וכמו אור, אנחנו פולטים אגב גם אור. וכל זה גורם לאי סדר הכללי במערכת לעלות הרבה יותר. אז ככה שאנחנו בעצם כן מגבירים את אי הסדר. וכן, אנחנו פולטים אור, רק שזה אור שאנחנו לא יכולים לראות. אבל אנחנו כן יכולים בעזרת הטכנולוגיה לצלם ולראות. זה אור שהוא בתדירויות של תת אדום. זה מתחת לתדירויות שהעין שלנו הרגישה אליהם. וזה בדיוק מה שעושים כדי, כשאנחנו עושים למשל משקפות לראיית לילה, ואז רואים נניח אנשים או בעלי חיים שהולכים, זה בדיוק כי כל גוף חי כזה הוא פולט קרינה באורך גל של תת אדום, וככה אפשר לראות אותה. אז הקרינה הזאת היא בדיוק אותה אנרגיה שנפלטת לסביבה ובעצם מגדילה את אי הסדר. יש לה אפילו שם, האנרגיה הזאת שנפלטת, הקרינה הזאת שנפלטת, שקשורה לאי הסדר, נקראת קרינת גוף שחור. והיא תמיד מופיעה יחד עם אי סדר, נכון? כי ככה אנחנו בעצם מגדילים את אי הסדר. תזכרו את זה כי עוד מעט זה יהפוך להיות מאוד חשוב. אז יעקב בקנשטיין שלנו מנסה לפתור את השאלה איך יכול להיות שפתאום אי הסדר לא יעלה יותר, אפילו ירד, בגלל חורים שחורים. כי אנחנו יכולים לקחת למשל את בקבוקון הבוסם שלנו מהחללית, שלפתוח אותו וזה אמור לעלות הרי את אי הסדר. אבל אז נזרוק אותו מהר לתוך החור השחור והופ, הוא ייעלם עם כל מה שבתוכו, ואי הסדר פתאום לא יעלה יותר. אז יש פה איזושהי בעיה. אנחנו יכולים, זה נראה כאילו להעלים את החומר, את האנרגיה לתוך חורים שחורים, וזה לא רק שלא יעלה את אי הסדר, אלא ממש גם יוריד אותו איפשהו. כי פתאום יש איזשהו סדר מסוים, הנה אנחנו יודעים מה הדברים שבתוך החור השחור, למעט מחוץ לחור השחור, יש כאן בעיה, וזה מה שניסה יעקב בקנשטיין לפתור. ומה שהוא הציע זה היה פתרון מאוד יצירתי ויפה, זה שגם לחורים שחורים יש אי סדר ואנטרופיה. רק הם מתבטאים בגודל שלהם, בשטח של אופק האירועים שלהם. בדיוק מה שאנחנו יכולים למדוד, הגבול הזה, זוכרים? בין היקום לחור השחור, שאם עוברים אותו אז זהו, אכלנו אותה ואי אפשר לצאת. אופק האירועים הזה. הגודל שלו קובע מה האי סדר שיש בתוך החור השחור. הוא הגיע לרעיון הזה כי הוא ראה שאופק האירועים אף פעם לא יכול לקטון. הוא יכול להישאר אותו דבר או לגדול. למשל, משני חורים שחורים מתמזגים, אז תמיד החור השחור שייווצר יהיה לו אופק אירועים שהוא יותר גדול מסכום שני האופקי אירועים של החורים השחורים שיצרו אותו. אז זה בדיוק כמו אנטרופיה, משהו שיכול רק לגדול אבל לא לקטון. ולכן הוא עשה את הרעיון, את הקפיצה הקצת משוגעת הזאת להגיד, זה בעצם מבטא את האי סדר שקורה בתוך החור השחור. זאת אומרת, המידע לא הלך לאיבוד באמת, האי סדר לא ירד או משהו, הוא עלה. הוא עלה בזה שהאופק אירועים של חור השחור עלה יחד איתו. מאוד נחמד ומאוד יצירתי ויפה, אבל הקהילה המדעית לא אהבה את הרעיון הזה. זה היה נשמע להם מוזר מדי, ואף אחד לא קיבל את זה. בין האנשים שהכי לא אהבו את זה, היה סטיבן הוקינג. אז יעקב בקנשטיין מציע את זה ב-72, סטיבן הוקינג קורא על זה בעיתונות המדעית, ומתעצבן, ומחליט להוכיח לבקנשטיין שהוא טועה. והרעיון של הוקינג זה כמו שראינו, כל פעם שיש אי סדר, אז אמור להיות גם הקרינה הזאת, החוצה, הקרינה של הגוף השחור, אם אתם זוכרים, שמעלה את האנטרופיה. והוא אומר, איך יכול להיות, הרי חור שחור לא אמור להוציא שום דבר מתוכו. אז לא יכול להיות קרינה החוצה. אז זאת אומרת שבקנשטיין טועה. כי מה, יש רק אנטרופיה, אבל לא יהיה את הקרינה שאמורה לבוא איתה, זה לא הגיוני. אבל אז ככל שהוא חושב על זה, הוא פתאום מבין שאולי בעצם כן יש משהו כזה. שאם הוא ייקח כל מיני אפקטים מעניינים מתורת הקוונטים, שהיא מוזרה לחלוטין גם כן, ואנחנו נקדיש לה פרק מיוחד משלה, אז בעצם הוא יכול להראות שכן יוצא משהו מחור שחור, רק בזכות אפקטים קוונטיים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שמחור שחור לא יוצא שום דבר, זה לפי תורת היחסות. אבל אם לוקחים בחשבון שיש גם משהו אחר שנקרא תורת הקוונטים, והיא, יש לה חוקים קצת אחרים, אם לוקחים את זה בחשבון, פתאום הוא יכל להראות שכן יוצא איזושהי קרינה, איזשהם חלקיקים מחור השחור. ולהפתעתו הרבה, הקרינה הזאת שיוצאת בדיוק מתנהגת כמו קרינת גוף שחור. זאת אומרת, בדיוק מתנהגת כמו מה שהיינו מצפים מהקרינה הזאת שתצא אם יש אנטרופיה לחור שחור. זה היה רגע מכונן אצל, בקהילה המדעית ואצל סטיבן הוקינג. ב-75 הוא מוציא לאור את התוצאה הזאת, ומאז הפיזיקאים השתכנעו שלחור שחור אכן יש אי סדר, וזה מתבטא בדיוק בגודל של האופק האירועים, ובאמת שכן יוצאת איזושהי קרינה מחורים שחורים, וקוראים לקרינה הזאת קרינת הוקינג. זה העבודה הכי חשובה אגב של הוקינג שהוא עשה, ועליה הוא מאוד ידוע בקהילה המדעית. ושוב, לדעתי, אנחנו עוד לא יודעים אגב אם זה נכון. זאת אומרת, כל מה שרגע סיפרתי זה די תיאורטי. זאת אומרת, הרעיון של בקנשטיין תיאורטי, והוקינג, ההוכחה שלו, שאכן יש קרינה שיוצאת, והיא בדיוק מתאימה לאם בקנשטיין צודק ואנטרופיה זה בדיוק הגודל של אופק אירועים, אז וואלה, בדיוק רואים את הקרינה המתאימה לפי מה שהוקינג אומר. כל זה מאוד יפה, אבל כל זה מאוד תיאורטי. עוד לא בדקנו את זה בניסוי, אנחנו עוד לא יודעים אם באמת יש קרינת הוקינג. אבל מצד שני, לדעתי, אם הם היו חיים, הם כן היו זוכים אולי בפרס נובל על הרעיון התיאורטי המעניין הזה, בדיוק כמו שפנרוז זכה. לסיכום, אנחנו רואים שחורים שחורים הם בהחלט, אני מקווה שהצלחתי לפחות לשכנע אתכם, שהם בין הגופים המוזרים ביותר שאנחנו מכירים שיש בטבע שלנו, עם הסינגולריות שלהם באמצע, עם זה שפתאום יש שם משהו ששואף לאינסוף, עם זה שלא בדיוק ברור מה קורה שם, והאם בעצם זה מין חורים שיכולים להוביל אותנו למקומות אחרים ביקום, ליקומים אחרים, מה בדיוק קורה שם? האם זה דרך שבעזרתה אנחנו יכולים ליצור מכונות זמן? מה זה בדיוק האנטרופיה הזאת של החור השחור? האם באמת כן נפלט ממנו קרינת הוקינג? המון שאלות שכדי לפתור אותם חייבים להמשיך הלאה. זאת אומרת, אין לנו מושג עדיין מה קורה בתוך חור שחור, ובין השאר, כי חור שחור משלב תופעות שהן בקנה מידה גדול, מקרוסקופיות, כמו שתורת היחסות מטפלת בהם, אבל הוא גם משלב תופעות של חלקיקים קטנים, כמו למשל קרינת הוקינג הזאת. עכשיו, תופעות של חלקיקים קטנים, תורת היחסות לא מתייחסת אליהם, כי תורת היחסות היא יותר על גרביטציה, על דברים גדולים כאלה. גרביטציה, אנחנו יותר רואים אותה עובדת בין גופים גדולים, ולא חלקיקים קטנים.
מה שהתורה שעוזרת לנו להבין איך מתנהגים מחלקיקים קטנים, היא נקראת תורת הקוונטים. והיא לא מסתדרת בכלל עם תורת היחסות. גם לזה אנחנו נדבר בפרק אחר. הן לא מתיישבות ביחד. החורים שחורים מראים לנו שהן חייבות איכשהו להתיישב ביחד. זאת אומרת, חייב להיות שיהיה תיאוריה עוד יותר רחבה, שתכלול בתוכה איכשהו את קוונטים ואת תורת היחסות. ככה שאפשר יהיה להסביר למשל חורים שחורים, או מה שנקרא כבידה קוונטית. איך כוח המשיכה כן פועל, אם הוא מספיק חזק, אז הוא גם מצליח לפעול על חלקיקים, כמו למשל בחורים שחורים. אז מה קורה שם בדיוק? זה משהו שאנחנו לא יכולים כרגע לעשות, כל עוד אין לנו את התיאוריה שתאחדת קוונטים ויחסות. אז אם ככה, חורים שחורים הם חשובים, לא רק כי הם מראים לנו עד כמה מוזרה המציאות, ולא רק עם עוד אישוש לתורת היחסות, אלא כי הם גם הפתח לחקור אותם ולהבין, גם תיאורטית וגם ממש על ידי ניסויים, מה קורה בהם, כדי שיהיה לנו רמזים, איך אנחנו ממשיכים הלאה, לצעוד אל מעבר לאשליה שלנו, ולהרחיב עוד יותר את ההבנה שלנו למציאות, להבין עוד יותר טוב מה זה המציאות שאנחנו חיים בה, ועד כמה היא מוזרה, ולהבין את התיאוריה הזאת שתצליח גם לאחד את קוונטים ותורת היחסות. כמה התרחקנו. התרחקנו עד לקצוות המציאות המוכרת לנו, כדי להציץ ולראות מה מחכה מעבר לה, מעבר לאשליה הזאת, כדי לראות את המציאות הרחבה יותר, הגדולה יותר, כדי להתקרב אל המציאות האמיתית כמו שהיא. אנחנו התרחקנו והגענו לקצוות הפיזיקה שלנו, לקצוות חוקי הטבע שאנחנו מכירים, לקצוות המרחב, לקצה הזמן, בניסיון להציץ ולראות מה עוד יש שם מעבר, להציץ לתוך האינסוף. וזאתי אפילו רק ההתחלה, עוד לא סיימנו את כל מה שתורת היחסות מספרת לנו. עדיין לא דיברנו, לדוגמה, על מה קורה כשאיינשטיין ניסה להכיל את תורת היחסות שלו על היקום כולו, ואיך הוא גילה שהייתה נקודת התחלה ליקום שלנו, הנקודה שבה מרחב זמן נוצר. אנחנו קוראים לזה המפץ הגדול, ולא דיברנו על האפשרות ליקומים מקבילים. כל זה אנחנו נעשה בהמשך, בתוכנית נוספת שתוקדש לקוסמולוגיה ולחקר היקום. בינתיים אולי זה זמן לנסות ככה להירגע קצת ולחשוב על מה שעברנו כאן, ולחזור חזרה אל המציאות שלנו, אבל לזכור באמת את הפרספקטיבה, שיש שם משהו הרבה יותר גדול שאנחנו במין מסע לנסות להבין אותו. ויש דרך מצוינת לעשות את זה כמובן, הדרך של האומנות. אז בוא נשמע שיר לסיום, עוד שיר ספייס רוק, רוק קוסמי כזה, שבדיוק דן בשאלה הזאת של לצאת אל מרחבי האינסוף, ולנסות להגיע במסע הזה לקצה הזמן. להקת הוקווינד ב-1975, אותה שנה שבה הוקינג מפרסם על קרנת הוקינג שלו, מוצאים אלבום קונספט ששוב כל השירים בו מתחברים ומספרים איזשהו סיפור, והפעם הסיפור הוא נקרא על הלוחם שבקצה הזמן. זה בעצם מניסיון לחשוב מה יהיה בימים שבו אנחנו נוכל לעשות מסעות בחלל. ואנחנו נשמע את השיר השני באלבום שנקרא The Golden Void Part 2, הריק המוזהב חלק שני, ששם הם תוהים איך זה יהיה שאנחנו נטוס לנו במרחבי האינסוף האלה ונראה את הריק העצום הזה שנמצא בכל מקום. איך נשרוד את הריק הזה? מה זה יעשה לנו נפשית? האם אנחנו נשתגע מזה? בוא נשמע את השיר ובוא נתחיל קודם כל עם המילים של השיר. והנה תרגום שלי למילים של השיר. הריק הזהוב מדבר אליי, סותר את המציאות שלי, מאבד את הגוף שלי, מאבד את שפיותי. זורם כמו הרוח, זורם כמו היין, לאורך מסדרון הלהבות. האם אני אעוף כה גבוה שוב? האם משהו לא בסדר בי? אני לא יכול לשמוע, אני לא יכול לראות. לאורך מסדרון הלהבות. אז אתה חושב שהזמן עבר, והחיים שלך תמיד ימשיכו. מבעד לעננים יש שמיים פתוחים, הרוח זורמת והצלילים נמשכים. מושכים אותך במסע בלתי נגמר שלך בקצה הזמן. קצה הזמן. אז מילים ככה אפלות משהו על האם נאבד את שפיותנו או לא במסע שלנו לקצה הזמן, אבל אני לוקח את זה יותר באופן אופטימי. המוזיקה, כאן היא שוב מוזיקה כזאת שמנסה בדיוק לתת לנו את החוויה של המסע במרחבי החלל, מסע לקצוות האינסוף, מוזיקה מאוד מיוחדת ויפה כזאת עם כל מיני מאוד עוצמתית שכזאת. ואני לוקח את זה כמשהו אופטימי אל עבר המסע שלנו שלא נגמר, להבין את המציאות, איפה אנחנו באמת חיים, ולנסות גם להגשים את ההבנות האלה ולצאת אל המציאות האמיתית, ולבנות בעצם טכנולוגיות גם שיוכלו לנצל את כל ההבנות הללו שאנחנו מבינים. אז עד לפעם הבאה, בואו נזכור את הפרספקטיבה הזאת ונמשיך לאורך המסע הזה לקצוות המרחב והזמן.